כל חי אונליין 93fm.co.il
All of us of the Yoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום חמישי, כ"א במנחם אב תשע"ו, מסכת בבא קמא, דף פ"ו. אתם מאזינים לגרדיו כל חי? המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יכשל בדבר הלכה, ויסמכו בי חבריי, ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנה, אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר, הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, ופרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. אתמול למדנו את דף פ"ה, ובסיום השיעור שאלנו 6 שאלות. הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, למסקנה כיצד עומדים את הצער כשהוא במקום נזק? התשובה, באדם שגזרו עליו לקטוע את ידו בסעיף, כמה מוכן לשלם בכדי שיקטעו הבסם. שאלה שנייה, אם רשאי לאגוד את המכה מחמת הצינה למרות שעל ידי כך יעלו צמחים? התשובה, יש שסברו שנחלקו בכך תנא קמא ורבי יהודה, אבל לשיטת רבא לכולי עלמא רשאי, ורק שאינו רשאי לאגוד באגד מרובה. שאלה שלישית, מה דרשו בדברי רבי ישמעאל מ"וירפא ירפא"? התשובה, שניתנה רשות לרופא לרפות גם מכה שבאה בידי שמיים. שאלה רביעית, מה לומדים בברייתא מהמילים רק שבטו? התשובה, לתנא קמא שאם עלו בו צמחים שלא מחמת המכה פטור, והיינו כשעבר על דברי הרופא ואכל מיני מתיקה והעלה גרוגתי, ולרבי יוסי ברבי יהודה אף מחמת המכה, ונסתפקו בשיטתו אם פטר רק משבט או גם מריפוי. שאלה חמישית, מאיכן נלמד ששבט, ריפוי, בושת וצער משתלמים גם במקום נזק? התשובה, לרב זביד, מפצע תחת פצע ולא נאמר פצע בפצע, ולרבה, מרפו ירפא ולא רפו רפו או ירפא ירפא. שאלה שישית ואחרונה על דף פ"ה, האם כשקטע ידו ושיבר רגלו וסימא עינו ועדיין לא שילם בין חבלה לחבלה, עומדים את הריפוי על הכל ביחד או על כל דבר בנפרד? התשובה לרשי בזה אינו משנה כיצד עומדים, אבל לתוספות הוא בכלל צער ובושת שנסתפק בזה רבה לגביהם ונשאר בתיקו. אלה הם התשובות לשאלות לשינון סיכום וחזרה לדף אשר למדנו אתמול על הודף פ"ה ממסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, אחי וראי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי כ"א במנחם אב תשע"ו. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו על הלימוד דף פ"ו ממסכת בבא קמא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף פ"ה עמוד ב', 4 שורות לפני סוף הדף. מן המילים באי רבא, שבט הפוחתתו בדמים, מהו? מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח ונסיס בזאת התורה, ונצליח. מסתפקת הגמרא עכשיו בעניין תשלומי הנזק, באופן שהזיקו נזק זמני שעתיד להתרפא. ביי רבא, נסתפק רבא, אם יש לה נחבל הפסד של שבט שאינו יכול לעבוד תקופה מסוימת, הפוחתתו בדמים, המפחיתה את שוויו להימחר כעבד בשוק, מלבד הפסדו שאינו יכול לעבוד בימים אלו. מהו? מה הדין? האם הוא מתחייב בתשלום נזק על אותו פחת בדמים, או שהוא משלם רק את השבט של אותם ימים שאינו יכול לעבוד? מבארת הגמרא את הספק ואומרת, איך ידמי, איך ייתכן אופן כזה, כגון שיקעו על ידו, וצמתה ידו, נתכווצה ידו, ועכשיו הוא שווה פחות מבתחילה. ואין זה נזק שיישאר לעולם, אלא סופה של היד לחזור לקדמותה, ואז יהיה שווה כבתחילה. מהי? מה דינו? האם כיוון דסופה לחזור לא יאיב לי ולא מידי, אינו נותן לו כלל נזק, שהרי לא הזיקו נזק קבוע, ומשלם לו רק שבט? או דילמה או שנאמר, שמשלם לו נזק, שהרי אשת מיית הפחתה. עכשיו מכל מקום הפחית את שוויו, וכיוון שמלבד הפסדו שאינו יכול לעבוד, הוא גם שווה פחות להימחר בשוק, התחייב לשלם לו דמים אלו, אף שאין הנזק הזה נזק קבוע. אומרים התוספות בדיבור המתחיל שבט, שבאמת אם הדבר ידוע לכל העולם שסופו להבריא, הוא לא חייב לשלם לו נזק. בזה לא מסתפקת הגמרא. אלא הספק היה באופן שאין אנשים בקיאים בטיב חבלתו ואינם יודעים אם מתרפא או לא. וכיוון שהם חוששים שמא לא יבריא, הם אינם מכניסים את עצמם לספק לקנותו כעבד, ונמצא שיש לו נזק שגדול יותר מהזמן שבאמת אינו יכול לעבוד, שעליו הוא משלם לו את דמי השבט. מנסה הגמרא לפשט את הספק ואומרת תשמע בו ושמע ראיה ופתרון לספק הזה, מהמשנה לקמן בדף פ"ז עמוד א'. המכה את אביו ואימו, המכה את אביו או את אימו, ולא עשה בהם חבורה שאינו חייב מיטה על הקעתם, כמבואר במסכת סנהדרין דף פ"ד עמוד ב', שרק אם חבל בהם והוציא מהם דם חייב מיטה, ואז פטור מתשלומים כיוון דקים לבדרה במיני, כלומר כשאדם נענש בעונש חמור של מיטה, אינו חייב בעונש קל של ממון. אם כן, המכה את אביו ואימו ולא עשה בהם חבורה, והחובל בחברו ביום הכיפורים שאינו חייב מלכות אלא ממון, כמו שדרשה הגמרא במסכת כתובות דף למד ב' עמוד ב', שחובל בחברו אף שעבר בלאו דינו לשלם ממון ולא ללכות, חייב בכולן, חייב בתשלום כל חמשת הדברים האמורים לאל בדף פ"ג עמוד ב', דהיינו נזק, צער, ריפוי, שבט ובושת. מבררת הגמרא, היי דין זה שהמכה את אביו או אמו ולא עשה בהם חבורה חייב גם בתשלומי נזק? איכי דמי, כיצד ייתכן שיהיה נזק המפחית את שוויים ללא חבורה והוצאת דם? לאו, האם אין מדובר כאן כגון שיקעו על ידו ונתכווצה והופחת שוויו, וסופו של האב לחזור לבריאותו ולשוויו הראשון, שהרי כל מכה שאין בה חבורה סופה להתרפא. ומכל מקום קטני, שנה התנה במשנה שחייב בכולן בכל חמשת הדברים ובכללם בנזק. הנה מוכח שגם בחבלה כזו שהיא זמנית ועתידה להתרפא, חייב החובל בתשלומי נזק. פתרון לכאורה על הספק של רבא. דוחה הגמרא ואומרת, אמרי, אמרו בני הישיבה אחה במאי עסקינן, במה עוסקת המשנה לקמן? כגון שחרשו לאביו, שזהו נזק קבוע שאינו עתיד להתרפא, ולכן חייב בתשלומי נזק. ומכל מקום במעשה זה לא עשה בו חבורה, ולכן הוא פטור ממיטה ואפשר לחייבו בממון. אם כן, לא מוכח מכאן שגם חבלה שעתידה להתרפא חייב לשלם עבורה נזק. בקשה הגמרא לדחייה הזו של בני הישיבה, כיצד ייתכן שהאמור במשנה לא עשה בו חבורה, הכוונה שחרשו, ואמר רבא, החורש את אביו, מי שגרם לחרשות לאביו, נהרג חייב מיטה, ואף שחיוב מיטה הוא רק בחובל באביו ומוציא ממנו דם, במקרה הזה לפי שאי אפשר לחרישה בלא חבורה, אי אפשר לגרום לחרשות שנעשתה בידי אדם בלא חבורה, שהרי החרשות נגרמה על ידי טיפת הדדמה, נפלה באודני, על ידי טיפת דם שנפלה לו באוזנו של אותו אדם שנתחרש. אז כיצד ייתכן לומר שמדובר שהבן חרש את אביו וישלם רק כסף, הרי הוא חייב מיטה? מכוח הקושייה הזו מעמידה הגמרא את המשנה לקמן באופן אחר, ודוחה בכך את הראיה. אלא, אחא במאי עסקינן, במה עוסקת המשנה המחייבת בתשלומי נזק את החובל באביו ולא עשה בו חבורה? כגון שגילחו לאביו שאין בזה הוצאת דם, ומכל מקום חייב בתשלום הנזק כיוון שיפחיתו משוויו, כי אדם שאין לו שיער מומו. מקשה הגמרא, אם מדובר כשגילחו, הלו מהדר הדר יחזור השיער לצמוח, ואין זה נזק קבוע, והיינו בעיין, והרי באופן זה עצמו היה הספק אצלנו שיסתפק רבא אם חייב בתשלומי נזק, וכיוון שאין סברה לחלק בין אופן שצמתה ידו ועתידה לחזור ולהתרפות לבין גילחו ועתיד שערו לצמוח, אולי נפשוט מן המשנה הזו שגם בחבלה שעתידה להתרפא חייב המזיק בנזק. מתרצת הגמרא, המרי, ישיבו בני הישיבה ואמרו, אחא במאי עסקינן, במה מדובר שם שגילחו לאביו? כגון שסחו בנשה, סח את אביו בסם המשיר את השיער והפחית את שוויו, וכשהוא סח אותו באותו סם דלו אדר, באופן כזה אין השיער חוזר לצמוח, והרי זה נזק קבוע. ממילא אין לנו ראיה לספק של רבא לגבי חבלה זמנית אם יש תשלומי נזק או לא. ממשיכה הגמרא לבאר לפי זה כיצד הבן מתחייב גם בארבעת הדברים כמבואר במשנה לקמן. אומרת הגמרא, תשלומי צער משלם בן שחבל באביו, כאשר אין חבורה הוא חייב לשלם צער, משום שמדובר דלאיטלי קרטופני בריישה, יש לאביו בקעים ופצעים בראשו, וצבחי מענה הוא קרטופני, הוא צועק מחמת כאב חריפות הסם שהניח על פצעיו. תשלומי ריפוי הוא משלם משום דבעיה עשויי, שצריך לרפותו, שלא יצטער מחמת פגיעת הסם בפצעים הללו. תשלומי שבט משלם הבן שפגע באביו משום שמדובר, דאב ומרקית בעיקובי, אביו היה ליצן המרקד בחנויות, דבעיה מחווי גבני הרישה שצריך לנענע בראשו כדי להראות ענייני צחוק כדרך הליצנים, ועכשיו לא מחווי מאנו קרטופני, אינו יכול לנענע בראשו מחמת הכאב. ועל הבושת הוא צריך לשלם לו, כיוון שאין לך בושת גדול מזה שיהיה ללא שיער כל חייו. חוזרת הגמרא לדון בספיקו של רבא לגבי חיובי נזק כשסופו להבריא לגמרי. אומרת הגמרא, ומילתא דבעיא לרבא, דבר הזה שהסתפק בו רבא, פשיטא לאביי לאח גיסא ולרבא לאח גיסא. היה פשוט לאביי ורבא, מהי ההלכה בזה? אלא שלאביי היה פשוט לצד אחד ולרבא היה פשוט לצד אחר. ומסבירה הגמרא, דאיתמר נאמר בבית המדרש, עיקרו לחברו על ידו וצמתה, נתכווצה ידו, וסופה של היד לחזור לקדמותה. אביי אומר, נותן לו שבט גדולה, כלומר תשלומי נזק, כערך פחיתת שוויו לאותו זמן, עד שיתרפא. ולמה קורא לזה אביי שבט גדולה ולא נזק? משום שאין כאן נזק לעולם, אלא לזמן. וזה דומה לשבט. כך מפרש רשי במסכת גיטין דף מבית עמוד בית. ונותן לו גם שבט קטנה, כלומר תשלומי שבט, שהרי אף כששילם לו נזק על כך שהופחתו דמיו, מכל מקום, גם אחרי חבלתו, הוא יכול לעסוק במלאכה קלה כמו שמירת קישויים. וכיוון שמחמת מחלתו אינו מסתכר אפילו שכר זה, חייב לשלם לו את השכר הזה. ורבא אמר, אינו נותן לו שבט גדולה, דהיינו נזק, אלא נותן לו דמי שבטו שבכל יום ויום. ונותן לו דמים כשכר הפועלים בשוק, שזו העבודה שיכול לעסוק בלולי החבלה, אבל אינו נפטר בנתינת שכרו כשומר קישויים בלבד, שהרי לא שילם לו תשלומי נזק על הפחתת דמיו. ולכאורה קשה. מה המחלוקת בין אביי לרבא? הרי תשלום הנזק שמחייב אביי הוא כמה שהופחתו דמיו להימחר בשוק, מחמת שאינו יכול לעסוק במלאכתו הראשונה. ואילו תשלום השבט שמחייב רבא הוא כפי הפסדו בכל יום ויום על כך, שאינו יכול לעסוק במלאכתו הראשונה, אם כן נמצא שלי דברי שניהם, משלם לו את הפסדו, מחמת שבכל זמן החולי אינו יכול לעסוק במלאכתו הראשונה, אז במה נחלקו? התירוץ לזה מבואר בתוספות בדף פ"ה עמוד ב', בדיבור המתחיל שבט, שאף שבעיקר חיוב אין חילוק ביניהם, מכל מקום יש הבדל בין שני אופני השומה. לדעת רבא, שנותן לו את דמי שבטו שבכל יום ויום נמצא, שהתשלום הוא בדיוק לפי הזמן שהתבטל ממלאכתו עד שהתרפא ולא יותר, אבל לדעת אביי ששמים אותו כעבד הנמכר בשוק, אם כן אף שעתידה ידו להתרפא בתוך זמן מסוים, מכל מקום שומתו בשוק פחותה יותר מההפסד האמיתי של אותו זמן. זאת כיוון שאין בני אדם בקיאים בשומה, וכיוון שהם רואים שאינו ראוי עכשיו למלאכה, מזלזלים בו ואינם קונים אותו. ונמצא שנפחת שוויו יותר מכפי הימים שבאמת אינו יכול לעבוד בהם וחייב לשלם לו את הנזק הזה. הביאה הגמרא מחלוקת נוספת בין אביי לרבא בעניין דומה. איתמר, נאמרה בבית המדרש המחלוקת הבאה, הקוטע יד עבד עברי של חברו, דהיינו שקטעה ממש ואין סופה לחזור. אביי אמר, נותן לו החובל שבט גדולה תשלום הנזק שהוא הפחתת שוויו מחמת חיסרון היד. למי הוא נותן את זה? לעבד עצמו, שהרי אף לאחר שייצא לחירות תישאר ידו קטועה והנזק שייך לו. ושבט קטנה על ביטול מלאכתו בזמן חוליו נותן לרב לאדונו של העבד, שהרי עבודת העבד שייכת לו, לאדון, והוא המפסיד מכך שאין העבד יכול לעבוד עכשיו. דהיינו, כשכר שומר קישויים, כמבואר במשנה. ורבא אמר, הכל בין תשלום הנזק ובין תשלום השבט יינתן לעבד וילקח בהם קרקע שתהיה שייכת לעבד, והרב אוכל ממנה פירות עד תום תקופת העבדות. כאשר יצא העבד לחירות, תיצא הקרקע עמו. מבארת הגמרא באיזה אופן שייכת מחלוקת אביי ורבא. אומרת הגמרא, פשיט הדבר פשוט הוא שאם פיחת החובל את שוויו רק אצל עצמו, אצל העבד, ואצל רבו לא פיחת, דהיינו שלא ביטלו ממלאכתו, והיחידה מכיצד ייתכן הדבר, כגון דפסקה לרייש אוני או לרייש נכרי, שחתך את קצה אוזנו או קצה חותמו, שהוא יכול להמשיך לעבוד כדרכו, כולם מודים שהכל, כל תשלום הנזק נוטה לעבד לעצמו, שהרי אין לאדון שום הפסד בנזק הזה. אבל אם פיחת אותו אף אצל רבו, כגון שקטע את ידו וביטלו בכך ממלאכה, אז פלוקת דאביי ורבא, אז ישנה המחלוקת של אביי ורבא אמורה לאל. שלאביי תשלום הנזק יינתן לעבד ותשלום השבט לאדון, ולרבא שני התשלומים ינתנו לעבד וילקח בהם קרקע, והאדון יאכל את הפירות עד שעת שחרורו של העבד עברי. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, בושת הכל לפי המבייש והמתבייש. ראה את הגמרא מיהו התנא של משנתנו. מני מתניתין, מיהו התנא ששנה את משנתנו שתשלום הבושת אינו קבוע לכל אדם בשווה, אלא נמדד לפי המבייש והמתבייש. אומרת הגמרא לחאורה משנתנו, לא רבי מאירי ולא דרבי יהודאי, אלא רבי שמעוני. כמו שמיד תבאר הגמרא. ואכן מביאה הגמרא את דעות התנאים בזה. דתניא, שהרי שנינו בברייתא לגבי שומת דמי בושת, וכולן כל המתביישים בין העשירים ובין העניים, רואים אותן כאילו הם בני חורין שהיו עשירים, וירדו מנכסיהם. והמאירי כותב ששמים אותם כעשירים שירדו מנכסיהם קצת ירידה, משמע שלא נעשו עניים לגמרי. והרעבד כותב ששמים אותם כעניים מיוחסים, משמע שדנים אותם כעניים גמורים, אלא שמיוחסים מחמת שהיו עשירים בתחילה. והם כאלו שעדיין עלולים להרגיש את הבושה, ואין שמים את העני לפי עניותו שישלמו לו פחות, ולא את העשיר לפי עשירותו להרבות בתשלומי בושתו, אלא כולם שווים בכך. ולמה זה? משום שכל ישראל הן בני אברהם, יצחק ויעקב. דברי רבי מאיר, ובפשטות כוונת הברייתא, שהמתביישים הם בני אברהם, יצחק ויעקב. אילו המאירי מבאר את דברי הברייתא שהם בני אברהם, יצחק ויעקב, שכיוון שהמביישים הם בני אברהם, יצחק ויעקב, לכן הקלו עליהם ושיערו אף את העשירים כאילו ירדו מנכסיהם שבושתם קלה יותר ולא לפי עושרם. רבי יהודה חולק ואומר אין דרגת העשירים והעניים שווה לעניין שיעור תשלום הבושת, אלא משערים את הגדול לפי גודלו, שככל שהוא יותר גדול ועשיר, הרי הוא מתבייש יותר ומשלם לו יותר. ואת הקטן משערים לפי קוטנו, שככל שהוא יותר קטן ועני, כך הוא מתבייש פחות. ובעין אליהו הוא כותב שרבי מאיר ורבי יהודה הלכו לשיטתם במחלוקת הזו, האם מפני שהמתביישים מבני אברהם, יצחק ויעקב, לכן משווים את כולם לעניין הבושת, או לא. כי במסכת קידושין בדף למדווה ומודבט, הם חולקים האם נקראו בני ישראל בנים אתם להשם אלוקיכם רק כשעושים רצונו של מקום, או אף כשאינם עושים את רצונו. ורבי מאיר הסובר שתמיד נקראו בנים, אף כשאינם עושים רצונו של מקום, גם כאן סובר, שכיוון שכולם בני אברהם, יצחק ויעקב, ממילא כולם נקראים בנים למקום ודרגתם שווה לעניין הבושת. ואילו רבי יהודה הסובר שרק כשעושים רצונו של מקום נקראו בנים, אבל כשאינם עושים רצונו של מקום אינם קרואים בנים, גם כאן הוא סובר שתלוי הבושת לפי ערך האיש, שהגדול מתבייש יותר והקטן פחות. אומרת הגמרא ורבי שמעון אומר, שתי חלוקות בדבר. עשירים שנתביישו רואים אותם כאילו הם בני חורין שירדו מנכסיהם. והעניים שהתביישו רואים אותם כפחותים שבהם, כלומר כעניים הפחותים ביותר שבושתם קלה יותר מעני רגיל. ומבאר המאירי שהכלל בזה שלעולם מקילים על המבייש. בעשירים רואים אותם כאילו הם בני חורים שירדו מנכסיהם, כיוון שאף המביישים הם בני אברהם, יצחק ויעקב, ואין בושת הבא מצידם כדאי להחמיר בה כל כך. ואילו בעניים רואים אותם כפחותים ביותר שפרח מהם הכבוד לגמרי. מבררת הגמרא מני, מי הוא התנא של משנתנו? אם נאמר שזהו רבי מאיר, אם כן קשה, שהרי מתניתין קטני במשנתנו שנינו לגבי שומת הבושה, הכל לפי המבייש והמתבייש. ואילו לדעת רבי מאיר, כולו, כל ישראל בידי הדדינינו, נכללים יחד בשומה אחת, כבני חורין שירדו מנכסיהם. והיא, אם נאמר שהתנא של משנתנו רבי יהודה אומר, גם הוא ששמים את הגדול לפי גודלו ואת הקטן לפי קוטנו, והיינו ממש כמבואר במשנתנו שהכל לפי המבייש והמתבייש, מכל מקום אי אפשר לומר זאת, שהרי מתניתין קטני, שנינו בהמשך המשנה, המבייש את הסומה חייב, ואילו רבי יהודה אומר בברייתא, שסומה אין לו בושת, ולכאורה כוונתו שהמביישו פטור, ולא כדברי המשנה. אלא מסיים את הגמרא, מי הוא התנא של משנתנו? לאו רבי שמעוני. האם הוא לא רבי שמעון הסובר שיש חילוק בין שומת הבושת של עשירים, לבין שומת הבושת של עניים, וזו כוונת המשנה שאמרה, הכל לפי המבייש והמתבייש. מנסה עכשיו הגמרא לומר שרבי יהודה הוא התנא של משנתנו. אומרת הגמרא אפילו תימה אפשר אף לומר שרבי יהודה הוא התנא של משנתנו. ואין להקשות על כך מהמבואר במשנה לקמן, בדף פיוו עמוד ב', שהמבייש את הסומה חייב, שכן כי כאמר רבי יהודה סומה אין לו בושת, מה שאמר רבי יהודה שסומה אין לו בושת, כוונתו למשקל מיני, ליטול מן הסומה תשלום בושת אם הוא בייש אחרים. כלומר שאם הסומה בייש אחרים הוא פטור. אבל למי תבלי, יאבין עלי, לתת לו תשלום הבושת אם נתבייש, נותנים לו כמבואר במשנה שפתחה את הפרק. והטעם של רבי יהודה לחלק בין סומה שבייש לסומה שמתבייש, תבהר הגמרא לקמן בדף פיווה ועמוד ב'. אבל דוחה הגמרא ואומרת, ועמידי קטני, הרי ממה ששנינו בסיפה של המשנה, המבייש את הישן חייב, וישן שבייש פטור, ולא קטני ולא כתבה המשנה את החילוק הזה גם בסומה, שאף שם מבייש את הסומה חייב מכל מקום, סומה שביש פטור, מכלל, מתוך זה שהמשנה לא חילקה, משמע שמשנתנו סוברת, דלא שנה אחי ולא שנה אחי, אין הבדל עם הסומה ביש שהוא חייב לשלם, או שביישו אחרים שחייבים לשלם לו, ולא כמו רבי יהודה אומר שסומה שביש פטור. חוזרת אם כן הגמרא בה ואומרת שאי אפשר לומר שרבי יהודה הוא התנה של משנתנו, אלא מחברת ברור הדבר מתניתין משנתנו רבי שמעוני. הולכת בשיטת רבי שמעון, ואומר שהתנה שהאמרה הוא רבי שמעון. מביאה עכשיו הגמרא ברייתא נוספת ומבררת כשיטת מי היא נשנתה. שואלת הגמרא מן תנה להד אתנו רבנן, מי הוא התנה ששנה את הברייתא הבאה, ברייתא ששנו אותה חכמים. אדם שנתכוון לבייש את הקטן ובטעות בייש את הגדול, נותן לאותו גדול שבייש רק את דמי בושתו של הקטן, שמועטים מדמי בושתו של הגדול. וכל זה הוא רק בבושת, כי המבייש בלא כוונה פטור, כאמור במשנה לקמן בדף פיבה ועמוד ב', אבל בשאר הדברים, שאף בלא כוונה חייב, אם הנזק בא בפשיעותו, אף כשנתכוון לקטן ולבסוף הסיק את הגדול, חייב לשלם לפי הנזק והצער של הגדול. זה לא נחשב לאונס והוא לא פטור מן הארבעה הדברים. וכן אומרת הברייתא אם נתכוון לבייש את העבד, ובטעות בייש את בן חורין, נותן לאותו בן חורין שבייש רק את דמי בושתו של העבד שמועטים מדמי בושתו של בן חורין. מני, מי הוא התנה של הברייתא? והרי לכאורה, זה לא רבי מאיר וזה לא רבי יהודה וזה לא רבי שמעון. ומבארת הגמרא מדוע סבר המקשה שאי אפשר להעמיד את הברייתא כאחד מן התנאים הללו, כיוון דקסל כדאיתא חלל דעת המקשה, שמה שכתוב בברייתא שהתכוון לבייש את הקטן, נותן לו דמי קטן? אין זה קטן בשנים, אלא הכוונה קטן בנכסים, כלומר עני, וגדול, הכוונה לגדול בנכסים, עשיר, והיה קשה לו, אי רבי מאיר, אם רבי מאיר הוא זה ששנה את הברייתא, האמר כולו בידי ידע דינינו, הרי רבי מאיר אמר ששומת הבושת שווה אצל כולם בין עשיר ובין עני, ואילו בברייתא מבואר שיש חילוק ביניהם. ואי רבי יהודה, אם תרצה לומר שאת הברייתא שנה רבי יהודה, שהרי לדבריו יש חילוק בין עני לעשיר, והאמר, הרי רבי יהודה אומר לקמן במשנה בדף פ"ז עמוד א' שאין לעבדים בושת, כלומר, שהמבייש את העבד פטור, ואילו בברייתא מבואר שיש לעבד דמי בושת, אלא שהיא פחותה מבושת של בני חורין. והיא, אם תרצה לומר שרבי שמעון שנה את הברייתא הזו, האמר הרי רבי שמעון סובר, שאם נתכוון אדם לבייש את זה, כוון לבייש אדם מסוים ובטעות בייש את זה, בייש אדם אחר פטור לגמרי, ואילו בברייתא מבואר, שאם מתכוון לבייש את הקטן ובייש את הגדול, חייב. והגמרא מוכיחה עכשיו שכך היא דעתו של רבי שמעון, שהמכוון לבייש את זה ובייש את זה פטור. מה הטעם? מה הטעם לדין הזה? ומניין שכך היא דעתו של רבי שמעון? כי כתלה, כמו שאמר רבי שמעון במסכת סנהדרין דף ע"ט עמוד א', לגבי חיוב מיתה של רוצח, שצריך שיתכוון לרצוח את האדם שנרצח. מה כתלה, כשם שרוצח אינו חייב מיתה עד המתכוון לי, לאדם שאכן הרג לבסוף, דכתיב לגבי חיוב מיתה של רוצח בספר דברים פרק י"ט פסוק י"א, והרב לו וקם עליו ויכהו נפש, ולומדים ממה שכתוב לא, שאינו חייב עד שיתכוון לו, ולא כשיתכוון להרוג אדם אחר, כך יסבור רבי שמעון לגבי בושת נמי, גם כשבייש אדם אינו חייב עד המתכוון לי, לאדם שאכן בייש לבסוף, ולא כשהתכוון לבייש אדם אחר. דכתיב, כתוב לעניין בושת, ושלחה ידה, והחזיקה במבושב. לומדים ממה שכתוב, במבושב, שאין המבייש חייב, עד שהתכוון לו, לאדם שבייש לבסוף, ולא כשהתכוון, לאדם אחר. וכיוון שרבי שמעון פותר את המתכוון לבייש את זה ובייש אחר, אם כן לא ייתכן שהוא שנה את הברייתא הזו המחייבת. ואם כן קשה, מי הוא התנה של הברייתא הזו? מתרצת הגמרא ואומרת לעולם רבי יהודה שנה את הברייתא. וכי כאמר רבי יהודה, מה שאמר רבי יהודה שאין לעבדים בושת, אין כוונתו שהם אינם מתביישים. אלא, הוא מתכוון לומר שאם ביישו אותם, לא צריכים למית ולאו לתת להם דמי בושת. הוא לומד את זה ממה שכתוב בפרשת בושת, כי ינצו אנשים יחדיו איש ואחיו, שנאמרה הפרשה הזו רק במי שיש בו אחווה, ולא בעבד שאין לו אחווה, כלומר שאינו מותר להינשא לישראלית, או משום שמותר להינשא לאחותו או לאשת אחיו, שכתוב בו, עם החמור שהוא עם הדומה לחמור. אבל כיוון שבאמת הם מתביישים, ממילא למי שם שיימין הנבאו, אפשר לשום בהם את דמי הבושת כדי לתת אותם לבן חורין. ודרך השומה היא ששמים כמה רוצה אותו העבד ליטול כדי שיביישו, ודמים אלו הוא נותן לבן חורין שבטעות הוא בייש אותו. ואי בא תימה מתרץ את הגמרא באופן אחר, אם תרצה תוכל לתרץ אפילו תימה רבי מאיר, שרבי מאיר הוא זה ששנה את הברייתא, ואין קושייה בדבר. ואף שרבי מאיר אינו מחלק בין שומת בושת עשירים לבושת עניים, אין זו סתירה למבואר בברייתא שאומרת שיש חילוק בין מבייש גדול למבייש קטן, שכן מי סברת? האם סבור אתה שגדול האמור בברייתא הכוונה לגדול בנכסים, דהיינו עשיר? ומה שכתוב בברייתא קטן, הכוונה לקטן בנכסים, דהיינו עני? לא כך היא כוונת הברייתא, אלא גדול הכוונה גדול ממש, גדול בשנים, וקטן הכוונה קטן ממש, קטן בשנים. כוונת הברייתא לומר שאדם שנתכוון לבייש אדם קטן בשנים, ולבסוף בייש בלי כוונה אדם גדול בשנים, נותן לה מתבייש את דמי בושתו לפי שיעורו של הקטן, ולא לפי שיעור דמי בושתו שלו. מקשה הגמרא על התירוץ הזה, שמבאר את הברייתא בקטן ממש, וכי קטן בר בושת הוא, האם קטן שייך בבושת? והרי אין בו דעת ואין לו בושה. שהרי הוא עצמו עושה מעשים המביישים אותו ואינו חש בושה בכך, וממילא אף כשאחרים מביישים אותו, אינו מתבייש, והרי הוא כשוטה לעניין הזה, ולכן אין לתת לו גם דמי בושת. תרץ את הגמרא, אין, אכן יש קטן ששייך בבושת. כדי אמר אף פאפה, כמו שאומר אף פאפה לקמן בדף פיוו עמוד ב', שיש קטן שיש לו בושת, והיינו כשהגיע לגיל דמיקל מולי ומיקלם, כשאחרים מזכירים לו את בושתו ומחלימים אותו, הוא אכן מתבייש ומצטער מכך. החנמי, גם כאן, בברייתא אומרת שיש בושת לקטן, מדובר באופן זה, דמיקל מולי ומיקלם. שאף שהוא קטן במניין שנותיו, מכל מקום הוא גדול במידה מספקת, שכשאחרים מזכירים לו את בושתו ומחלימים אותו, הוא אכן מתבייש ומצטער מכך. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו אל המשנה בדף פיוו עמוד ב'. במשנה הקודמת, המשנה שפתחה את פרק החובל בדף פג עמוד ב', התבהר שאחד מחיובי התשלומים באדם שהזיק את חברו הוא בושת. המשנה שלפנינו מביאה את פרטי הדינים בחיוב הזה של בושת. אומרת המשנה, המבייש את הערום, אדם ללא בגדים, וכן המבייש את הסומה, אדם עיוור, והמבייש את הישן, ולאחר שהקיץ, הרגיש בבושתו, בכל אילו חייו המבייש בתשלומי בושת. ועוד דין מביאה המשנה, וישן שבייש אדם פטור מלשלם לו את דמי הבושת, וכן אדם שנפל מן הגג ובדרך נפילתו הזיק ובייש אדם אחר, חייב לשלם על הנזק שעשה, ופטור מלשלם על הבושת. וטעם הפטור בישן ובנופל מן הגג שביישו, כיוון שאין המבייש חייב בבושת, עד שיהיה מתכוון למעשה המבייש. ובגמרא לעיל בדף זך עמוד א' מבואר, שאם נפל האדם ברוח שאינה מצויה והזיק, חייב על הנזק ופטור מכל שאר ארבעת הדברים, שאמצא ריפוי שבט ובושת. ואם נפל ברוח מצויה, חייב על ארבעת הדברים הראשונים ופטור מן הבושת. ושם מבואר שאם נתהפך באוויר ונפל עליו בכוונה, אף שהתכוון להנאתו שלא ינזק בנפילה, חייב גם על הבושת, כיוון שהתכוון למעשה ההזק, אף שלא התכוון לבייש. זוהי המשנה שלנו בדף פיוו עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא בעניין חיוב תשלום דמי בושת במבייש את הערום. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, באישו ערום, אדם המבייש את חברו כשהוא ערום חייב בדמי בושתו. אבל מוסיפה הברייתא, ומכל מקום אינו דומה באישו כשהוא ערום לביאישו כשהוא לבוש, שכן אדם מתבייש יותר כשהוא לבוש מאשר כשהוא ערום, וכיוון שבושתו פחותה, גם דמיו פחותים. וכן אם באישו בבית המרחץ כאשר הוא ערום, חייב המבייש. ומכל מקום אינו דומה באישו בבית המרחץ שדרך בני אדם לעמוד שם כשהם ערומים ובושתו פחותה, לביאישו בשוק בפני בני אדם שבושתו מרובה, ובכל ביוש שמים את דמי הבושת לפי עניינו. מבארת הגמרא את דברי הברייתא. אמר מר אמר החכם, נאמר בברייתא באישו כשהוא ערום חייב. מקשה הגמרא, וכי ערום בר בושת הוא? והרי כיוון שאינו מקפיד על עצמו והולך ערום בפני בני אדם, אדם כזה אינו מתבייש מכלום, והמביישו אינו חייב בדמי בושת. אילו התוספות מבארים בדיבור המתחיל ערום, שכוונת הברייתא שבאישו ערומי שהוא עצמו ערימו ובאישו בכך. ועל כאן מקשה הגמרא, שרי מלשון הברייתא משמע שמדובר באדם שכבר ערום, ואם כן, כיצד אפשר לחייבו במה שהערימו? ולא כבר היה כך. תרץ לגמרה, אמר רב פאפה, מהי ארום, מה כוונת הברייתא שבאישו כשהוא ארום? לא שהלך ככה לכתחילה ובכוונה. אלא דעת הזיקה, קרחינו למעני, באה רוח וקרחה את בגדה והרימה אותם, ואת ההוא באה מבייש, ודלינו תפי וביישי, והגביע את בגדיו יותר ובכך באישו יותר ממה שהתבייש מחמת הרוח, ולכן חייב בדמי בושתו. מבררת הגמרא את הסיפה של הברייתא, שנינו בהמשך הברייתא, באישו בבית המרחץ חייב, מקשה הגמרא וכי העומד ערום בבית המרחץ ברבושת הוא, והרי דרך האנשים לעמוד שם שהם ערומים, ואין להם בושה בכך. תרץ את הגמרא, אמר רב פאפה, אין כוונת הברייתא לבית המרחץ ממש, אלא שבאישו על גב הנהר, וכגאון שהרים מעט את בגדיו כדי לרחוץ את רגליו בנהר, ובא חברו והרימם יותר, ולכן חייב בדמי בושתו. דנה הגמרא, בדין המביישת הישן ומת. באי רבי אבא בר ממה להסתפק רבי אבא בר ממה באישו כשהוא ישן, ולאחר מכן מת המתבייש מתוך שינתו, ונמצא שלא ירגיש כלל בבושתו. מהו? מה הדין באופן הזה? מבררת הגמרא, מה היכה מבעיה לי? מה עם צדדי הספק של רבי אבא בר ממה? מדוע יהיה דין זה שונה מאמור במשנתנו שהמביישת הישן חייב? אומרת הגמרא, אמר רב זביד, אחי קמי בא אלי, כך הוא ספיקו של רבי אבא. מדוע חייב כל מבייש בדמי הבושת? האם משום כיסוף ההוא? האם בגלל בושה הוא? ואילו באופן זה עמית לי, הרי מת כשהוא ישן ולית לכיסופה, לא הייתה לו בושה כלל ופטור המבייש. או דילמה, או שנאמר שחיוב כל מבייש משום זילות ההוא, שזלזל בו בפני רבים. ואף שאין המבויש שם ליבו לכך, וממילא גם כאן יש לחייבו דעוז לי, שהרי זלזל בו. ואף שהמבויש לא ידע ולא ירגיש בכך, התחייב המבייש לשלם ליורשי המבויש את דמי הבושת. מנסה הגמרא לפשוט את הספק הזה ואומרת, תשמע בואו למד את הדין בעניין הזה ממה ששנינו בברייתא. רבי מאיר אומר, חירש שאינו מדבר ואינו שומע, וקטן יש להם בושת וחייב המביישם בדמי בושתם. אבל שוטה אין לו בושת והמביישו פטור. אם כן מוכיחה הגמרא, היא אמרת בישלמה משום זילותה, יובנו דברי רבי מאיר אם תאמר שחיוב בושת הוא משום שזלזל בו. דהיינו דקטני זה ששנינו בברייתא, שקטן יש לו בושת שרי שייך זלזול בקטן, שהרי אפו בן ישראל ואסור לזלזל בו. אלא יאמרת משום כיסופה, אם תאמר שחיוב בושת הוא משום שנתבייש, יהיה קשה וכי קטן בר בושת הוא. הרי דרכו של הקטן לעשות מעשים המביישים אותו ואינו מרגיש בכך בושה. ואם כן, גם כשאחרים מביישים אותו, אין הוא מתבייש, הרי הוא כשוטה לעניין הזה. ומדוע כתבה הברייתא שיש לו דמי בושת? מנסה הגמרא לדחות את הראיה ומקשה, אלא לדבריך מהי? מהו חיוב בושת? משום זילותה? משום זלזול? אם כן, אפילו שוטה נעמי, גם המביישת השוטה יהיה חייב, שהרי סוף סוף זלזל בו. ואילו בברייתא המבואר שהמביישת השוטה פטור. משיבה הגמרא, אמרי אמרו החכמים בני הישיבה, מה שאין לשוטה דמי בושת, זה משום שאין לך בושת גדולה מזו, מעצם הדבר שהוא שוטה. ואף אם נאמר שהחיוב הוא משום שזלזל בו, אין לך אדם מזולזל בעולם יותר מן השוטה. אבל עדיין יש לבאר שעיקר חיוב הבושת הוא משום הזלזול. מסיימת הגמרא את ההוכחה מכל מקום, כיוון שהתבאר בברייתא שהמביישת הקטן חייב, נפשוט מינה ברייתא שטעם חיוב הבושת משום זילות ההוא. דהי, אם נאמר שטעם החיוב הוא משום כיסופה, משום הבושה, וכי קטן בר כיסופה הוא, האם קטן הוא בר בושה? וכיוון שחיובו הוא משום זלזול, יש אם כן לפשוט את ספיקו של רבי אבא בר ממל ולומר שהמבייש את הישן ומת. אותו מבויש, יהיה חייב המבייש. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, באמת ייתכן שחיוב דמי בושת הוא משום הבושה שבדבר. ממילא כשבייש את הישן ומת אותו ישן, פטור המבייש, כיוון שלא יתבייש. וטעם החיוב במביישת הקטן אינו משום הזלזול של בו. אלא כפי דאמר רב פאפה לקמן, שמדובר בקטן שאומנם אינו מתבייש במעשה עצמו, אבל הוא בגיל כזה, דמיקל מולי ומיקלם, שאם מביישים אותו אחרים הוא מתבייש. אך הנמי גם כאן צריך לומר שמדובר בקטן כזה, דמיקל מולי ומיקלם. שאם מביישים אותו אחרים, הוא מתבייש. ולכן אמר רבי מאיר שחייב בדמי בושתו. מביאה הגמרא ביור אחר בצדדי הספק של רבי אבא בר ממה לגבי בייש אדם כשהוא ישן, ואותו ישן מת. רב פאפה אמר, באמת היה פשוט לרבי אבא שחיוב הבושת הוא מחמת הבושה שבדבר. ואחי קמי בא אלי, כך הם צדדי הספק שלו. האם חיוב בושת משום כיסוף הדידיו? רק על הבושה של המתבייש עצמו הוא חיה וכאן המית לי, הרי מת קודם שהקיץ משנתו ולא הרגיש את הבושה, ממילא המבייש יהיה פטור. עוד אילמה או שנאמר, שהמבייש חייב גם משום בושת המשפחה של המתבייש, שאף הם מתביישים במעשה הזה, וממילא, אף שהמבויש עצמו מת ולא הרגיש בבושתו, מכל מקום כיוון שהמשפחה התביישה בכך, התחייב המבייש בדמי בושת. נסה הגמרא לפשוט את הספק ואומרת תשמע בו ושמע ראיה, ממה ששנינו בברייתא שאמרה חרש וקטן יש לו בושת, והמביישם חייב, אבל שוטה אין לו בושת, והמביישו פטור. מוכיחה הגמרא, היא אמרת בישלמה, אם תאמר ויובן שהחיוב בדמי הבושת הוא אף משום בושת המשפחה של המתבייש, לפי זה היינו דקטני, זה מה שכתבה הברייתא שקטן יש לו בושת, כיוון שאף אם הוא עצמו אינו מתבייש, הרי בני משפחתו מתביישים. ולכן חייב המבייש. אלא ימרת, אבל אם תאמר שחיוב בושת הוא משום כיסוף עדידי, רק משום בושתו של המתבייש עצמו, קשה. וכי קטן בר בושת הוא, והרי אינו מתבייש במעשיו, וממילא אף אינו מתבייש כשבישו אחרים. נסה הגמרא לדחות את הראיה ומקשה, אלא מאי? מה תרצה לומר שהמבייש את הקטן חייב משום בושת בבני משפחה? אם כן, אפילו המבייש את השוטה נמי, גם כן יהיה חייב, שהרי בני משפחתו של השוטה יתביישו בכך. משיבה הגמרא לגבי שוטה, גם בני משפחתו לא יתביישו בכך. למה? משום שאין לך בושת גדולה מזו מעצם הדבר שהוא שוטה, ובני משפחתו מבוישים ועומדים, ואין להם תוספת בושה במה שבישו עכשיו המבייש. מסיימת הגמרא את ההוכחה, ואומרת, מכל מקום נפשות מינה, נפשות מהברייתא, דה המבייש חייב גם משום בושת המשפחה. כי אם חיובו היה רק משום כיסופה, רק משום בושה של המתבייש עצמו, נשאלת השאלה וכי קטן בר כיסופה הוא, מדוע חייב בדמי בושתו? ממילא, אפשר לפשוט את הספק של רבי אבא שכשבייש את הישן ומת אותו ישן ולא ירגיש בבושתו, יהיה חייב משום הבושת של בני משפחתו. דוחה הגמרא ואומרת, אמר אף פאפה אין, כן, אכן קטן בן בושת הוא. ואף שאינו בוש במעשיו, מכל מקום מדובר כשהוא גדול במידה כזו, דמיקל מולי ומיקלם, שאם אחרים מביישים אותו הוא מתבייש. אם כן ייתכן שסיבת החיוב במבייש את הקטן אינה משום בושתם של בני משפחתו, אלא משום בושת עצמו. וממילא כשבייש את הישן ומת, ולא ירגיש אותו מתבייש בבושתו, יהיה פטור. ומוכיחה הגמרא שיש בושה לקטן עצמו. דתניא, שנינו בברייתא, רבי אומר, שלושה חילוקי דינים בבושת. חרש לעולם יש לו בושת והמביישו חייב. שוטה לעולם אין לו בושת והמביישו פטור. קטן? פעמים יש לו בושת ופעמים אין לו בושת. ומבאר את הגמרא, האופנים שיש לקטן בושת, היינו כשהוא בגיל כזה, דמיקל מולי ומיקלם, כשמביישים אותו הוא מתבייש. האופנים שאין לו בושת, כשהוא קטן כל כך, דמיקל מולי ולא מיקלם, שאף שמביישים אותו אחרים אינו מתבייש מהם, וכדברי רב פאפה. משמע שזו מסקנת הגמרא שהמבייש את הישן ומת ולא ירגיש בבושתו פטור, ולא צריך המבייש לשלם לו דמי בושת. דהיינו ליורשים שלו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, המבייש את הסומה, והמבייש את הישן חייב, וישן שבייש פטור. מבואר במשנה שלגבי ישן יש חילוק בין אופן שביישו הוא, שחייבים לבין אופן שהוא עצמו בייש שפטור. לגבי סומה לא חילקה המשנה, ומשמע שכשם שהמביישו חייב, כך אם הוא בייש אחרים, חייב. מביאה הגמרא מי שחולק על הדין הזה. אומרת הגמרא מתניתין משנתנו שמשמע ממנה שסומה שבייש חייב, דלא כרב יהודה. היא לא כשיטת רב יהודה בעניין הזה. דתניא שרי שנינו בברייתא, רב יהודה אומר סומה שבייש אין לו חיוב בתשלומי בושת, וכמו הטעם שיבואר לקמן, וכשם שפוטרו רב יהודה מבושת, כך היה רב יהודה פוטר את הסומה מחייבי גלויות, מחיוב גלויות עם הרג בשוגג, ומחייבי מלכויות של העוברים על איסור לא תעשה, ומחייבי מיתות בידין של העוברים על עבירות שעונשם מיתה בבית דין. מבאר את הגמרא מה הייתה מדי רב יהודה שפטר את הסומה מכל החיובים האמורים. מבאר את הגמרא את טעמו לגבי פטור מדמי בושת. גמר ולמד גזירה שווה, עיניך עיניך מעידים זוממים, כלומר עידים שעידו עידות על מעשה שהיה בזמן מסוים ובמקום מסוים, ולאחר שהתקבלה עידותם באו עידים אחרים ועידו שבאותו זמן שעידו עליו היו במקום אחר ולא יכלו לראות את אותו מעשה שעידו עליו. ודין התורה הוא שהעידים האחרונים נאמנים בדבריהם ועידות הראשונים בתילה, והראשונים נענשים בעונש שרצו לחייב על פי עדותם הראשונה. אם כן, בפרשת חיוב בושת נאמר בספר דברים פרק חפי פסוק י"ב, לא תחוס עיניך. ובפרשת עדים זוממים לגבי חיוב עדים זוממים בעונש שרצו לחייב בעדותם נאמר, ולא תחוס עיניך. ספר דברים פרק י"ט פסוק חפ"א, מה אתם כמו ששם? לגבי עדים זוממים סומין, לא, אינם חייבים בעונש כאשר זמם, שהרי אינם רואים ואינם יכולים להעיד. הפכה גם כאן לגבי חיוב בושת, סומין, לא, הם אינם חייבים. ממשיכה הגמרא בביור דעת רב יהודה וטעמו לגבי פטור הסומה מחייבי גלויות. דתניה, שנינו בברייתא, המופיע במסכת מכות דף ט עמוד ב' וכן במסכת נדרים דף פז עמוד ב', נאמר שם לגבי רוצח בשגגה, אומרת התורה בספר במדבר, פרק למדה פסוק חף ג' או וכל אבן אשר ימות בה בלא ראות. יש לדרוש מהלשון בלא ראות שמדובר באדם שרק במקרה זה לא ראה ולא יבחין בנהרג. פרט לסומה שאינו רואה בכל מקום ופטור לגמרי מחיוב גלות, אלו הם דברי רבי יהודה. רבי מאיר חולק ואומר להפך, שהלשון בלא ראות בא לרבות את הסומה כמו שיבואר להלן. מבארת הגמרא את טעמי מחלוקתם, מה איתם עד רבי יהודה שפסוק זה בא למעט את הסומה? אמר לך מסביר רבי יהודה, שהרי כתוב בפרשה אחרת בניין רוצח בשגגה בספר דברים פרק י"ט פסוק ה', ואשר יבוא את רעהו ביער לחטוב עצים. הלשון הזו כוללת כל מי שיכול לבוא ליער לחטוב עצים, והיינו יכולים ללמוד מהפסוק הזה שאפילו סומה כלול בזה וחייב גלות אם רצח בשגגה. לכן כתב רחמנה כתבה התורה בלא ראות, כדי למעוטי למעט את הסומה מפרשה זו ולפוטרו מגלות. ורבי מאיר, טעמו של רבי מאיר שריבה את הסומה, שחייב בגלות. וכתב רחמנה, כתבה התורה בלא ראות למעוטי למעט את הסומה שאינו רואה בכל מקום. ובפרשה אחרת בעניין הזה, כתב רחמנה, אשר יקה את רעהו בבלי דעת, והיינו אדם שיכול לדעת, ובמקרה היה מעשהו בבלי דעת, ולמעוטי, ולמעט בכך את הסומה, שבכל מקום מעשיו הם בלי דעת, כלומר בלי ידיעה, שהרי אינו יכול לדעת ולכוון את מקום חברו. הווי, אם כן יש כאן מיעוט הבא לאחר מיעוט, ומידה היא בתורה שאין מיעוט בא לאחר מיעוט, אלא כדי לרבות את הדבר המתמעט. וכיוון שמייתה התורה את הסומה בשני מיעוטים, יש לרבותו וללמוד שאם הוא רצח בשגגה, הוא חייב בגלות. מסיימת הגמרא ואומרת, ורבי יהודה הפותר את הסומה, ישיב על הלימוד הזה של רבי מאיר ויאמר, שהפסוק ההוא של בבלי דעת אינו בא למעט סומה, אלא פרט למתכוון הוא דעתה, בא למעט את האורג בכוונה, שאינו חייב גלות אלא מיתת בית דין. חוזרת הגמרא לבאר את הדינים שאמר רבי יהודה לגבי סומה. מבארת הגמרא את טעמו של רבי יהודה הפותר סומה מחייבי מיתות בית דין. משום דעתיה בא ונלמד חיוב מיתת בית דין בגזירה שווה של המילה רוצח, רוצח מחייבי גלויות. שנאמר בחייבי מיתות בית דין בספר במדבר פרק למד ה' פסוק למד א', ולא תיקחו חופר לנפש רוצח. ובחייבי גלויות נאמר בספר דברים פרק י"ט פסוק ג', לנוס שם הכל רוצח. וגזירה שווה זו מלמדת שכשם שסומה פטור מגלות, כפי שדרש רבי יהודה בברייתא שהובא לעיל, כך הוא פטור ממיתות בית דין. ממשיכה הגמרא ומבארת את טעמו של רבי יהודה הפותר סומה מחייבי מלכויות, משום דעתיה זה בא ונלמד הדין הזה בגזירה שווה של המילה רשע, רשע, מחייבי מיתות בית דין, שנאמר בחייבי מלכויות, והיה עם בין עקות הרשע, ובחייבי מיתות בית דין נאמר, אשר הוא רשע למות. וכשם שסומה פטור ממיתות בית דין, וכפי שלמדנו זאת בגזירה שווה מחייבי גלויות, כמבואר לעיל, כך הוא פטור ממלכות. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בשיטת רבי יהודה שפטר סומה מחיוב בושת ומחיובים נוספים. תניא אידך, שנינו בברייתא אחרת, רבי יהודה אומר סומה שבייש אין לו חיוב של תשלום בושת, וכן היה רבי יהודה פוטרו את הסומה גם מכל הדינים שבתורה. דהיינו דיני הממון שאינו יכול לדון אחרים בבית דין. וכן אין הדיינים דנים אותו וגם אינם חייבים להזדקק לדינו עם תבע אחר. אם כן לכאורה קשה, לפי מה שמבואר עכשיו שרבי יהודה פוטר את הסומה מכל דיני ממונות, מדוע הוא צריך רבי יהודה לעיל בדף פיוו עמוד ב' לפטור אותו מחיוב בושת בפני עצמו, וללמוד זאת בגזירה שווה, והרי חיוב בושת כלול בכל דיני הממונות. מתרצים התוספות בדיבור המתחיל, וכן היה רב יהודה, בדיבור המתחיל הראשון מבין שני התוספותים עם אותו דיבור המתחיל, מתרצים התוספות שבאמת כשמצא רב יהודה את הדרשה הזו, הפותרתו ממיתה וגלות, וממילא יש לדרוש שפטור מכל דיני הממונות, חזר בו רב יהודה מהגזירה שווה, הפותרתו מבושת. עוד מתרצים התוספות שלולי הגזרה שווה פותרת את הסומה מבושת. הייתה סברה לדרוש שסומה חייב בגלות, כמו שדורש רבי מאיר את הפסוק בלא ראות. אבל לאחר שיש את הגזרה שווה, מסתבר לו לרבי יהודה יותר לדרוש לפוטרו מגלות. התורת חיים מסביר שלולי הגזרה שווה הייתה סברה לפתור את הסומה מכל הדינים, כיוון שסומה חשוב כמת. וכתוב בתהילים פייחת, במתים חופשי, דורש את הגמרא במסכת שבת דף למד עמוד א', שהוא חופשי מן המצוות, אם כן יש סברה לומר, שמה שכתוב בלא ראות בא לרבות סומה שאינו רואה. עכשיו שהוא דרש את הגזרה שווה לפוטרו מתשלום הבושת, גילה בכך שהסברה הפשוטה היא שיש לחייבו וצריך לימוד כדי לפוטרו. לכן יש לומר גם כן שמה שכתוב בחיוב גלות בלא ראות בא לפוטרו מן הגלות ולא לחייבו. ולפי זה הוא מבאר את כל הלשונות בברייתות שאמרו וכן היה פוטרו רב יהודה. דהיינו שהכל תלוי במה שפתר רב יהודה את הסומה מבושת, כיוון שלולי הגזרה שווה לפוטרו מבושת לא היה דורש לפוטרו מגלות, וממילא גם לא היה פוטרו משאר הדינים. ובמנחת חינוך במצווה חבב הוא כותב שהסומה אינו מופקע לגמרי מכל חיוביו, אלא דינו כבן נוח וחייב במצוותיהם. שהרי הפסוק שהביא רב יהודה לפוטרו מהמצוות שייך רק לגבי מצוות שנוספו על ישראל, והוא אינו מופקע מהמצוות שהצטוו בני נוח. לפי זה הוא שייך גם בדיני ממונות של גזילה וגניבה וכדומה ששייכים בבן נוח, ואין דנים אותו רק בחיובי ופטורי ממון שחידשה התורה בישראל. עכשיו מבאר את הגמרא בדף פז עמוד א', מה הייתה עמד רב יהודה? מה טעמו של רב יהודה שפטר את הסומה מכל הדינים שבתורה? אמר קרא, נאמר בפסוק בפרשת אורג נפש בשגגה, ספר במדבר פרק למדה, פסוק חף דלת, ושפטו העדה בין המכה ובין גואל אדם על המשפטים האלה. יש לדרוש שרק כל שישנו בדין מכה ובדין גואל אדם, כלומר, שהדיינים שופטים בינו ובין גואל אדם עם רשאי לאורגו, או שילך לגלות, ישנו אף בכל המשפטים, אבל כל שאינו שייך בדיני מכה ובגואל אדם, כגון הסומה, כפי שדרשנו לעיל בדף פיו עמוד ב' שפטור מגלות וממיתת בידין, אינו שייך גם במשפטים. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בשיטת רבי יהודה לגבי סומה. תניא אידך שנינו בברייתא אחרת, רבי יהודה אומר, סומה שבייש אין לו חיוב בתשלומי הבושת. וכן היה רבי יהודה פוטרו מכל המצוות האמורות בתורה. ותוספות בדיבור המתחיל וכן היה רבי יהודה השני, מבארים, שאף שרבי יהודה פטר את הסומה מכל המצוות שבתורה, היינו שאינו חייב בהם מן התורה, אבל מדרבנן חייב, שאם לא כן, הרי יהיה הסומה כנוכרי שאינו נוהג כלל בתורת ישראל, ולכן רק הסומה שלא ראה מאורות מימיו, אינו יכול להוציא אחרים ידי חובתם, כגון שאין לו הנאה מן המאורות. אבל מי שכבר ראה ונסתמה, יכול להוציא אחרים ידי חובתם, משום שחייב מדרבנן. ומוציא אחרים ידי חובתם בברכות קריאת שמע, משום שעיקר חיובם הוא דרבנן, כמבואר במסכת ברכות דף כ"א עמוד א'. אילו הרשב"א כותב שסומה אינו חייב במצוות אפילו מדרבנן. שרי לקמן תביא הגמרא שרב יוסף היה סומה, הוא אמר שהוא בבחינת אינו מצווה ועושה. ולדברי התוספות, הרי הוא מצווה מהתורה בלא תסור, לקיים את דברי חכמים שחייבו בכל המצוות, ולכן כותב הרשב"א שסומה חייב לקיים את המצוות רק מבדת חסידות. ודי בכך כדי שיוכל להוציא את האחרים ידי חובתם בברכות קריאת שמע שחיובה מדרבנן. רק מי שלא ראה מאורות מימיו, אינו יכול לברכם ולהוציא את האחרים. והערת הגמרא אמר רב שישה ברי דה רבי די בנו של רבי די, מה הייתה עמד רבי יהודה, מה טעמו של רבי יהודה שפטר את הסומה מכל המצוות שבתורה? אמר קרא, נאמר בעניין לימוד המצוות לעם ישראל, בספר דברים פרק ו' פסוק א', וזאת המצווה, החוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקיכם ללמד אתכם. בפסוק הזה הקישה, השוותה התורה את המצוות והחוקים למשפטי הממון. יש לדרוש כך, כל שישנו במשפטים בדיני הממון האמורים בתורה, אז ישנו גם בקיום מצוות וחוקים. וכל שאינו במשפטים כגון הסומה, שהתבאר בברייתא הקודמת שאינו בכלל משפטי הממונות, אינו חייב אף במצוות וחוקים האמורים בתורה, ופטור מהם. הפוסקים נחלקו האם המיעוט הזה ממעט את הסומה רק ממצוות עשה, או שהוא אינו מצווה גם במצוות לא תעשה. מביאה עכשיו הגמרא בעניין הזה דברי רב יוסף שהיה סומה. אמר רב יוסף מרישא ואמינא, בתחילה הייתי אומר, מאן דאמר, כשיאמר לי אחד מן החכמים שההלכה כרב יהודה דאמר שסומה פטור מן המצוות, כעבדין היום הטבע לרבנן, אעשה סעודה של יום טוב לתלמידים, מחמת השמחה הגדולה שתהיה בי. מה הייתה, מה טעם שמחתי בכך? משום דלא מפקדינה, אינני מצווה במצוות התורה משום שאני סומה, ומכל מקום כעבדין המצוות, אני עושה את המצוות, אם כן מעלתי גדולה יותר, משאר בני אדם שמצווים לקיים את מצוות התורה. כי כיוון שאינו מצווה ומכל מקום עושה, הרי זה משום שיש לו אהבה להשם ולמצוותיו, ומי שהוא מצווה הרי יש לו יראה לעבור על מצוות הבורא. וכיוון שמצוות האהבה גדולה ממצוות היראה, רב יוסף היה שמח ביותר. אבל אשתה עכשיו דשעמית לה דרבי חנינה, שמעתי את מאמרו של רבי חנינה דאמר רבי חנינה במסכת קידושין ובמסכת עבודה זרה, והזכרנו זאת לעיל בדף למתחת עמוד א', גדול המצווה ועושה, גדול במעלתו אדם המצווה במצוות ועושה אותם, כיוון שהוא דואג וחושש תמיד שמה יבטל את המצוות יותר ממי שאינו מצווה ועושה. גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה במצוות ועושה אותם. ולמה מי שאינו מצווה פחות במעלתו? כיוון שאין לו עול וקושי בכך, שהרי אם לא ירצה לא יקיימם. והריטב"א כותב שהיצר הרע מתגרה יותר במי שמצווה כדי להכשילו יותר ממה שמתגרה במי שאינו מצווה. כי מי שלא מצווה גם אם לא יקיים את המצוות, אין לו עבירה בכך. עוד פירש הריטב"א שתכלית המצוות אינה מחמת שיש להשם הנאה בכך, אלא לזכותנו. ממילא המצווה ועושה שכרו גדול, שהרי קיים את גזירת השם יותר ממי שאינו מצווה, שסוף סוף לא קיים את גזירת השם, שהרי לא ציווה הוא בכך. כן, אומר רב יוסף, אחרי ששמעתי את דבריו ואילו של רבי חנינה, מנדה אמר לי, כשיאמר לי אחד מן החכמים שאין הלכה כרב יהודה, אלא יאמר לי שסומה כן חייב בכל המצוות, עבדין היום הטבע לרבנן, אעשה סעודה של יום טוב לתלמידים, מה היא טעמה? מה הטעם שאעשה את הסעודת שמחה הזו? משום דחי מפקדינה, כשאני מצווה במצוות, איתלי אגרת פי, יש לי שכר מרובה יותר על עשיית המצוות, כדברי רבי חנינה. ולכאורה צריך ביור, כיצד צמח רב יוסף בשכר המצוות, הרי שנינו במסכת אבות, פרק א' משנה ג', שאין להיות כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. מבאר הן אליהו, שרב יוסף היה ענב, כמבואר במסכת סוטה דף ממתת עמוד ב', ולכן לא החזיק עצמו לעובד השם שלו על מנת לקבל פרס, ולכן אמר ששמח, כיוון שיהיה לו שכר מרובה. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף פי זין עמוד א'. במשנה לאל שפתחה את פרק החובל בדף פי ג' עמוד ב', הובאו עיקרי חיובי חמישה הדברים שהם נזק, צער, ריפוי, שבט ובושת. המשנה שלפנינו תבאר דין הבהמה המזיקה לגבי החיובים הללו, ולגבי חיוב דמי ולדות. וכן תביא המשנה אופנים שבהם פטור האדם המזיק מכל החיובים, או מחלקם. אומרת המשנה בדף פז עמוד א', זה הדין שיובא עכשיו הוא חומר הדין החמור שיש באדם המזיק יותר מבשור המזיק. שהאדם שיזיק משלם חמישה דברים שהם נזק, צער, ריפוי, שבט ובושת, שדיניהם ושיעוריהם התבארו במשניות בדף פי ג' עמוד ב' ובדף פי ו' עמוד ב'. וכן אם יזיק אדם לאישה מעוברת ויפיל ולדותיה, משלם המזיק לבעל את דמי הוולדות, דהיינו את ההפרש בין שווי האישה לאחר שנתעברה לשוויה קודם שנתעברה. ונסביר, נאמר בתורה בעניין הזה, וכי ינצו אנשים ונקפו אישה ערה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון, אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים. ולהיל בדף ממחת עמוד ב' אמרה הגמרה, שאנוש יענש שאמרה התורה, היינו שצריך לתת את דמי הוולדות לבעל, ולצורך כך שמים את האישה בכמה הייתה ראויה למחר בשוק כשפחה קודם עיבורה, ובכמה הייתה ראויה להימחר מחמת דיבורה ששוויה גדול יותר, ואת ההפרש משלם המזיק לבעל. ואילו שור שהזיק, אומרת המשנה, אינו משלם אלא תשלום הנזק ופטור מארבעת הדברים האחרים שהם צער, ריפוי, שבט ובושת. כי בעניין חובל בחברו נאמר, ואיש כי ייתן מום באמיתו, דורשת הגמרא לאל בדף חבב עמוד א', איש באמיתו חייב בארבעת הדברים הללו, ולא שור באמיתו. וכן אומרת המשנה, אם הזיק השור אישה מעוברת והפילה ולדותיה, פטור באלף של השור מלשלם את דמי הוולדות. במקור הדין הזה, נחלקו לאל בדף מבית עמוד א', התנאים. רב יוסי הגלילי ללמד את זה ממה שנאמר בנגיחת שור, ובעל השור נקי, דהיינו נקי מלשלם דמי ולדות. ורבי עקיבא למד זאת, מכיוון שנאמר בעניין דמי הוולדות, כי ינצו אנשים, דורשים שדווקא אנשים חייבים בדמי הוולדות, ולא שברים. הביאה עכשיו המשנה פרטי דינים בחיוב זה של חמישה דברים. אומרת המשנה, אדם המכה את אביו ואת אמו או את אמו, ובהקעה הזו לא עשה בהם חבורה, לא עשה בהם פצע המוציא דם. ונזכר שמסקנת הגמרא ליל בדף פי ו' עמוד א' הייתה שהדין הזה שייך כגון שגילחם בסם באופן שלא יחזור השיער לעולם, אז הוא אינו חייב מיטה על ההקעה הזו. כי במסכת סנהדרין דף פה עמוד ב' מבואר שהמכה את אביו ואמו אינו חייב מיתה עד שיעשה בהם חבורה, אבל אם עשה בהם חבורה והתחייב מיתה, פטור מחיובי הממון, כפי שתבאר המשנה בהמשך. עוד אומרת המשנה, וכן החובל בחברו ביום הכיפורים, אף שהוציא ממנו דם, וזה מעשה המחייב מלכות, חייב בכולן, בתשלום כל חמשת הדברים. והטעם בחובל ביום הכיפורים, אף שבכל מקום שאדם עושה מעשה המחייב ממון ומלכות, הדין הוא שלוקה ואינו משלם. בכל זאת לגבי חבלה דרשו חכמים מפסוק שדינו לשלם ולא ללקוט. נאמר בחובל בחברו ואיש כי ייתן מום באמיתו כאשר עשה, כן יעשה לו, כאשר ייתן מום באדם כן ינתן בו. מבארת הגמרא במסכת כתובות דף למד ב' עמוד ב' שכפילות זו באה ללמד שעל אף שהחובל בחברו עובר בלב והיה ראוי שיתחייב מלכות וממילא ייפטר מן התשלומים, מדין קימלה בדרה במיני, שמפעילים נגדו רק את העונש הגופני החמור יותר ויהיה פטור מן הממון. מכל מקום, חייבה אותו התורה במקרה הזה של חבלה בנתינה, ונתינה הכוונה לתשלום ממון. אומרת המשנה, אדם החובל בעבד עברי חייב בכולן בתשלום כל חמשת הדברים, חוץ מן תשלום השבט, ביטול מלאכתו, בזמן שעבד זה הוא שלו, של החובל, היות ומלאכתו שייכת לאדון שחבל בו, ממילא הוא פטור מלשלם לו את השבט. אבל אם חבל בעבד עברי של אחרים, חייב לשלם שבט לאדונו, כפי שביארה הגמרא לעיל בדף פיוו עמוד א'. ממשיכה המשנה בדף פז עמוד א' ואומרת, החובל בעבד כנעני של אחרים חייב בכולן, כיוון שכל עבד כנעני מל וטבל ודינו כישראל, ומשלם החובל לרבו של העבד את התשלומים הללו. ורב יהודה חולק ואומר, החובל בעבד כנעני חייב בארבעה דברים בלבד ולא בבושת, לפי שאין לעבדים דמי בושת. לכמן בדף פח עמוד א' תבאר הגמרא שרב יהודה דורש את הפסוק שנאמר לגבי חיוב בושת, כי ינצו אנשים יחדיו איש ואחיו. מלשון אחיו יש לדרוש, החיוב הזה הוא רק במי שיש לו אחווה, ועבד אין בו אחווה. אומרת המשנה, חירש שאינו שומע ואינו מדבר, שוטה וקטן, פגיעתן, הפגישה בהם בעניין נזקים תמיד רעה למי שפגשם, בין אם הזיקו ובין אם הוזקו, כיוון שאדם החובל בהם חייב לשלם להם, ואילו הם שחבלו באחרים פטורים מכל התשלומים משום שאינם בני עונשים. עוד אומרת המשנה, העבד הכנעני והאישה הנשואה פגיעתן בעניין נזקים תמיד רעה למי שכנגדם, שכן החובל בהם חייב בתשלום כל חמשת הדברים, אלא שתשלומי העבד נותנים לרבו, כמו שביארה המשנה לעיל, ותשלום השבט של האישה נותן המזיק לבעלה, שהרי מעשי ידיה של האישה שייכים לבעל, כמבואר במסכת כתובות דף סמכי עמוד ב', והם שחבלו באחרים פטורים מכל התשלומים שהרי אין להם מה לשלם, כיוון שמה שקנה עבד קנה רבו, ומה שקנתה אישה קנה בעלה, כפי שאומרת הגמרא במסכת קידושין דף חף ג' עמוד ב'. וגם נכסי מלוק של האישה, אותם נכסים שהכניסה לו מבית אביה או שבאו לה בירושה או במתנה, אינם נחשבים כממונה לגמרי, שהרי הם משועבדים לבעלה לאכילת הפירות ולירושה. אבל העבד והאישה, העבד הכנעני והאישה הנשואה, אינם פטורים באמת, אלא רק מחמת שאין להם נכסים, ולכן משלמים לאחר זמן כשיהיה להם ממון, כגון אם התגרשה האישה, או נשתחרר העבד ויש להם נכסים, אז הם חייבים לשלם. והטעם שבמשנה לעניין הפטור מוזכר העבד קודם לאישה, ולעניין החיוב לאחר זמן מוזכרת האישה קודם לעבד, מבאר האמת ליעקב שעניין פטור, יותר פשוט לפטור את העבד משום שאין לו כלל ממה לשלם, אבל האישה ייתכן שיהיה לה ממה לשלם, אף בחיי בעלה, כגון אם היא תמכור את הכתובה שלה, שעדיין נשואה לבעלה למישהו אחר בטובת הנאה כלשהי. ולעניין החיוב מסתבר יותר לחייב את האישה, שהרי תחת בעלה צריכה לטעמים שהגמרה תאמר כדי לפתור אותה, שמשמע שללא זה הייתה חייבת, מה שאין כן עבד, לא צריך את הטעמים הללו, ולכן נכתבה האישה לעניין החיוב קודם לעבד. אומרת המשנה, המכה את אביו ואימו, המכה את אביו או את אימו ועשה בהם חבורה, מכה מוציאה דם, וכן החובל בחברו בשבת והוציא ממנו דם, פטור מכולן מכל התשלומין. מפני שהוא נידון בנפשו חייב מיתת בית דין, שהרי עושה חבורה באביו או באמו, חייב מיתה. וכן עשיית חבורה בשבת, הרי מלאכה שעושה אותה במזיד, חייב מיתה. וכיוון שאין אדם נענש בשני עונשים על מעשה אחד, אלא בעונש החמור בלבד, הרי הוא פטור מתשלומים. ונזכר ונציין שלמדו זאת חכמים מהפסוק שנאמר לגבי אדם שחבל באישה מעוברת ויצאו ילדיה, נאמר בתורה, ולא יהיה אסון, אנוש יענש. כלומר, אם לא יהיה אסון באישה עצמה שלא מתה מחמתו, יש להנישו בעונש ממון ולחייבו דמי ולדות. אבל אם חס וחלילה יהיה אסון באישה, שהרגה את האישה ומתחייב מיתה, אין מחייבים אותו עונש ממון. וגם אם עשה את המעשה הזה בשוגק פטור מתשלומים, כמבואר במסכת כתובות דף למדהי עמוד א', שחייבי מיתות שוגגים פטורים מתשלומים. ולגבי חובל בחברו בשבת והוציא ממנו דם, לכאורה קשה מדוע הוא חייב מיתה שהרי מקלקלו בכך, שהרי אינו צריך את הדם היוצא ממנו, אלא שנתכוון להחיב ולהזיק, וכל המקלקלים בשבת פטורים, כמו שאומרת המשנה במסכת שבת דף קופה עמוד ב'. והער הרמב"ם בפירוש המשניות שרק בחובל בבהמה וחיה יש לומר שאינו אלא מקלקל. אבל החובל באדם מכיוון שהרגיע את רוחו ושכח רוגזו בכך שהזיק לבעל ריבו, ממילא הוא נחשב כמתקן ולא כמקלקל ולכן חייב. נחשב הדבר כקורע בחמתו שחייב מן הטעם הזה שעל ידי קריעתו נח דעתו. מסיים את המשנה ואומרת והחובל בעבד כנעני שלו פטור מכולן, שהרי בקניית העבד זכה בכל הזכויות שיש בו. ואף אם אחרים חבלו בעבד, מקבל האדון את תשלומם, וכל שכן שימו עצמו הזיקו שהוא פטור. זוהי המשנה שלנו בדף פיזיין עמוד א' במסכת בבא קמא, וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי, לא לפני שנציג שש שאלות שישמשו לנו כלי בסייעתא דשמיא לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה על דף פ"ו, כשהיכהו על ידו וצמתה וסופה לחזור, האם צריך לשלם לו גם נזק? שאלה שנייה, קוטע ידו של עבד עברי של חברו, מה דין השבט? שאלה שלישית, כיצד שמים בושת בעשירים ועניים? שאלה רביעית, המהלך הרום, האם שייך בו בושת? שאלה חמישית, מה עם צדדי הספק במקרה שבאישו כשהוא ישן ומת המבויש? השאלה האחרונה, מאילו דברים פתר רבי יהודה את הסומה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי כ"א במנחם אב תשע"ו, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף פ"ו ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי כ"ב במנחם אב תשע"ו, ערב שבת קודש פרשת עקב ושבת מברכין את ראש חודש אלול הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ונלמד שני דפים, דפים פ"ז ופ"ח ממסכת בבא קמא. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.